ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
באמת אתה אל חושן המשפט את האורים ואת התומים והיו על לב אהרון. אמרו חז"ל שבשכר ורעך ושמח בליבו שמשה רבינו בא למצרים מהר סיני, רעך ושמח בליבו זכה לחושן המשפט על ליבו. צריך להבין מה החידוש הזה, ורעך ושמח בליבו, אז בשביל זה מגיע לו חושן משפט על ליבו. למה שאח לא ישמח אם פוגש את אחיו אחרי 60 שנה, והאח עוד בא עם בשורות כאלה טובות שעוד מעט פרעה יקבל מה שמגיע לו, והיהודים יצאו ממצרים, יבואו להר סיני לקבל תורה, ואחר כך יבואו לארץ זבת חלב ודבש, אז פשיטה שהוא ישמח בבשורות כאלה טובות. מה החידוש בזה? אבל באמת היה כאן חידוש גדול, כי אהרון היה במצרים מנהיג של בני ישראל, משה נמצא במדיין, אף אחד לא יודע איפה הוא, על כל פעם לא במצרים. המנהיג של בני ישראל במצרים זה אהרון, הוא נביא, נזכר בנביא שהייתה נבואה לאהרון במצרים, הוא מנהיג את בני ישראל, מצטער יחד איתם בכל הצרות של פרעה. אמנם הוא בעצמו לא עובד כי לוי לא עבד, אבל בכל זאת הוא רואה כל יום את אחיו מוקים והלב שלו כואב עליהם, וכל השנים סובל יחד בני ישראל ומנבא בני ישראל, מנסה לשמור אותם בקדושה. והנה עכשיו פתאום יבוא אחיו ממדיין ויקח את כל הכבוד, הוא יהיה המנהיג של בני ישראל. אז נכון שאהרון ודאי ישמח שהיהודים יוצאים ממצרים ומקבלים תורה ומקבלים את ארץ ישראל, כל זה ודאי משמח את אהרון, אבל הטבעי היה שיהיה לו יחד עם זה גם איזה כאב בלב, איך זה שאחיו עכשיו, אחיו הצעיר ממנו יהיה עכשיו הראש והמנהיג וכל הכבוד יזקף לזכותו, והארון כאילו לא קיים. ושזה, שלא תהיה לו מחשבה כזאת בלב, אלא רק ושמח בליבו, שום מחשבה עצמית לו, איפה הכבוד שלי, אין לו שום נגיעה עצמית של כבוד. הוא שמח שאחיו זוכה לכבוד מעת הקדוש ברוך הוא, שאחיו זוכה לנבואה ולהנהגת עם ישראל ולכל מה שאחיו יעשה. הלב שלו כל כך צח ונקי, זה החידוש הגדול. זה משה לא היה יכול להאמין. משה ודאי הכיר את אחיו קצת ואהב את אחיו ומלמד זכות על כל ישראל, ובכל זאת משה רבינו שהשם שולח אותו להוציא את היהודים ממצרים מנסה שבוע שלהם להתחמק מהשליחות הזאת. למה? הרי הטבעי היה שהוא ירוץ, שאומר לו להוציא את היהודים ממצרים, ירוץ בשתי רגליו אם רק אפשר להיפטר מפרעה הרשע ולהוציא את היהודים ממצרים, וצריך לרוץ לשם. לא, הוא מנסה להתחמק, עוד תירוץ ועוד תירוץ, כי הוא מפחד לפגוע בכבוד אחיו. קשה לו להאמין שלאחיו לא תהיה שום כפידה על זה. רק אחרי שהקדוש ברוך הוא אומר לו בפה מלא ברכה ושמח בליבו, שלא יהיה לו שום דבר אחר בלב חוץ משמחה, רק אז משה רבנו מוכן ללכת למצרים. אלה שני האחים שהאהבה שלהם כל כך גדולה, שמשה בשום אופן לא רוצה לפגוע באחיו גם בעד כל הכבוד שבעולם, ואחיו בשום אופן לא רוצה שיחסר למשה משהו מן הכבוד, אין לו שום שאיפה לעצמיות. על האחים האלה הרי דוד אומר את המזמור שלו, הנה מה טוב מנעים שבט אחים גם יחד, כשם מן הטוב על הראש יורד אל הזקן, זקן אהרון שיורד ממידותיו. וחזרת תרשו מה זה על הזקן, זקן אהרון, וכי כמה הזקנים היו לאהרון, כשהוא יורד על זקן אהרון זה בשביל משה כאילו יורד על הזקן שלו, שכך חזקה אהבה ביניהם. אין את זה למשה, אם אהרון נמשך בשם מן הקודש או הוא היה נמשך בשם מן הקודש, שמשה זה אותו דבר. יכול להיות שאנחנו מוצאים אחרי ימי מריבה שמשה מתפלל תו קופתת ואו תפילות להיכנס לארץ ישראל, אבל לא מוצאים כמובן שאהרון התפלל. יכולות להיות סיבות אחרות, אבל אולי הסיבה היא שאהרון בלי משה לא רוצה להיכנס. כשהוא ייכנס ומשה ימות במדבר הזה, זה הוא לא רוצה. אהרון היה שמח מאוד להיכנס לארץ ישראל, ודאי הוא מחכה כמו משה לראות את הארץ זבת חלב ודבש שהשם הבטיח לנו, אבל בלי משה הוא לא רוצה להיכנס, אז הוא לא מתפלל להיכנס לארץ ישראל. ככה חזקה האהבה בין שני האחים האלה. אז בגלל הלב השלם הזה של אהרון, שאין לו שום מגיעה עצמית, לכן הוא זוכה לחוסן המשפט על ליבו, שהוא ראוי לשאול בהורים ותומים ולשמוע את משפט בני ישראל, כי הלב שלו הוא לב נקי לגמרי, בלי שום מגיעות עצמיות. אז הלב שלו יכול להוציא את משפט ההורים בלי שום נגיעות עצמיות. אמנם ההורים ותומים היו רק לאהרון, גם בדורות הבאים, גם בימי אהרון המשוח מלחמה, וגם אחר כך הכהנים גדלים ומשוחי מלחמה, יש להם הורים ותומים בכל הדורות, אבל מכוח אהרון, במידה שיש להם את הלב שאי אפשר לגמרי כמו אהרון, אבל במידה מסוימת הם יורשים את הלב של אהרון, מכוח זה יש להם הורים ותומים, כי באמת כהן גדול שלא ראוי, אז ההורים ותומים לא עונים אצלו. אפילו אביתר הכהן ששאל כמה פעמים בהורים ותומים, אבל בסוף בימי מרד אבשלום הוא שאל ולא קיבל תשובה בהורים ותומים, והסתלק בזה מדיעת כהן גדול. צדוק הכהן קיבל תשובה בהורים ותומים. אז רק שראויים זוכים שההורים ותומים יענו. צריך קצת מהלב של אהרון, גם אם לא לגמרי כמו אהרון, מסתום אף אחד לא היה לגמרי כמו אהרון, אבל בכל זאת איכשהו כמו שאנחנו כולנו חיים בזכות שיש לנו משהו מאברהם יצחק ויעקב, אף אחד מאיתנו לא גדול כמו אברהם יצחק ויעקב, אבל כל אחד מאיתנו יש לו משהו מאברהם יצחק ויעקב, ובזכות זה אנחנו קיימים, יכולים להתפלל לפני השם לקוות שנקבל את ארץ ישראל, מפני שיש לנו משהו מאברהם יצחק ויעקב. אז גם הכהן הגדול צריך שיש לו, יהיה לו לפחות משהו מאהרון, כדי שיוכל לענות בהורים ותומים. כל כהן יש לו משהו מאהרון. כהן יכול לעבוד במקדש, זר לא יכול לעבוד במקדש. הכהן יכול לדחות שבת בגלל עבודת המקדש, זר לא יכול, זר שידחה שבת בשביל עבודת המקדש יחייב סקילה. ודאי שכל כהן יש לו משהו, אבל כנראה בשביל להיות כהן גדול ולענות מורים ותומים צריך עוד קצת יותר מהמשהו שיש לכל כהן. אפילו פנחס זכר את תכונה עצמית, לא נמשך יחד עם אהרון, אלא אחרי המעשה של זמרי הוא זכה לברית כהונת עולם. כפי די אחת תוגמה, גם אחרי ששם שלום בין השבטים עם יהושע הוא זכה לברית כהונת עולם. ובכל זאת כשדוע היה ראוי, השכינה מסתלקה ממנו אחרי מעשה בת יפתח, שהוא לא התיר את הנדר, לא הלך מעצמו להתיר, להפתח את הנדר כדי להציל את בת יפתח, אז הסתלקה ממנו שכינה. לפי דעה אחת, פנחס אליהו, אז הוא חזרה אליו שוב, אבל אחרי הרבה זמן, בינתיים הוא היה בלי שכינה. לפני ששכינה צריך להיות ראוי מאוד. אם לא ראויים דעות, אז אין שכינה. דבר השם. מה שהכהן הגדול אומר בורים עצמם, זה הוא אומר את דבר השם. לא, אין לו שום שייכות לזה. יש עוד דבר השם אלינו על ידי הנביאים, אבל אלו שתי דרגות שונות, זו דרגת נבואה, זה יכול להיות לכל יהודי אם הוא זוכה. יש דרגת בורים עצמם, זה רק כהן מזרע אהרון, איש אחר לא יכול להיות בורים עצמם. כנראה שדרגת ההורים עצמם היא יותר גבוהה מדרגת הנבואה. הוא גם אומר שהנביא, לפי מה שהם חוזר פה מהנבואה, אם ניבא דברים רעים, אז זה שהם לפעמים חוזר פה על הרעה, כמו שעשה בנינווה, שהם יכול להתחיית על הרעה. אבל גזירת אורים ותומים לא מתבטלת, מזה השם לא חוזר בו אף פעם, היא יותר החלטית לחלק את ארץ ישראל, יותר דווקא אל עזר עם האורים ותומים. יהושע הוא נביא, אבל הוא לא מספיק בשביל לחלק את ארץ ישראל. היה צריך להיות עם אלעזר ואורים ותומים, שהגורל היה צועק ואומר, אני גורל שבט, כך וכך באתי לתת לפלוני את החלק שלו בשבט. וכן על שאר השבטים היה הגורל צובח מעצמו, ואומר, מי הולך עכשיו בגורל? זה רק בדרכת רוח הקודש של אלעזר הכהן יכול להיות נביא, לא מספיק לזה. אני אסתפק באמת מה שיש עליך כשרוצים להגדיל את המקדש ואת העזרות, צריך לעשות על פי נביא ועל פי אורים ותומים. אני מסתפק בדבר, אם הכוונה שהנביא צריך לומר בשם השם שצריך להגדיל, ואורים ותומים גם כן יגידו בשם השם, או רק שיהיה נוכח במקום נביא ואורים ותומים, ולא שישאלו את שניהם. שהיה כהן גדול, אבל אורים ותומים כבר לא ענו. זה אחד מהדברים שחסרו בבית שני. ונבואה עוד הייתה בתחילת בית שני, היו עוד נביאים, חגי, זכריה, מלאכי, מרדכי ואסתר, היו עוד קצת נביאים בתחילת בית שני, אבל אורים ותומים כבר לא היו בתחילת בית שני. הדרגה הזאת של כוח הקודש כבר לא השגנו בבית שני. היא זוכה להיות הילד השחר, כפי שנקראת בתהילים. חזל אמרו שפירוש המילה אסתר זה אסתהר, זה השם של איילת השחר בפרסית. גם איילת השחר, כמו שאסתר, כמו שאיילת השחר זה סוף הלילה, כך אסתר זה סוף כל הניסים. שאת הגמרא הרי היה עוד נס חנוכה גם כן, אבל ניסים שנכתבו בכתבי הקודש, אסתר היא סוף הניסים. היא מסמלת את סיומה של התקופה של רוח הקודש. אפילו על מגילת אסתר בעצמה יש מחלוקת בגמרא. אנחנו נוקטים שמגילת אסתר היא אחת מ-24 בכתבי הקודש, אבל רבי יהושע בגמרא נוקט שמגילת אסתר היא לא מ-24 בכתבי הקודש, היא לא ניתנה לכתב. אמנם צריך לכתוב אותה בשביל לקרוא אותה בפורים, אבל לא בגדר כתבי הקודש, אין לה קדושת כתבי הקודש לפי דעת רבי יהושע. מספרים שיהודי אחד שאל פעם את החזון איש, הגמרא אומרת אסתר המן מן התורה מנין, איפה המן נזכר בתורה? הוא שאל למה אתה יודע את המן בתורה, הוא נמצא במגילת אסתר, למה אנחנו צריכים אותו בתורה? אז הוא אמר, מפני שיש הלכה שכל עבודה זרה שלא כתובה בתורה אסור להזכיר את שמה, והמן הרי עשה את עצמו עבודה זרה, אז לכן הגמרא שואל את המן מן התורה מנין, למה מותר להזכיר אותו? אז היה קשה לי את זה, מה היה קשה ליהודי הזה? הרי עבודה זרה שנזכרת בתנ"ך כן מותר להזכיר את שמה, והמן מופיע בתנ"ך, אז מה היה קשה ליהודי הזה? אבל נזכרתי שלפי רבי יהושע, היהודי שואל טוב, לפי רבי יהושע שאסתר היא לא מכתבי הקודש, אז אם כן היהודי שואל טוב, איפה יש את המן בתנ"ך שיהיה מותר להזכיר את שמו? אז לפי זה חשבתי, מותר לומר על דרך הרמז. השם אמר למשה אחרי מלחמת עמלק, כתוב זאת זיכרון בספר ושים באוזני יהושע, כי מכרו עמך יצאך עמלק מתחת השמיים. אז אומר רש"י שכאן נרמז למשה שיהושע מכניס את ישראל לארץ, שלמה שים באוזני יהושע, כי יהושע הוא ימחה את השבע אומות, ואז יהיה בניח השבע כחלכה, ואז יוכל למחות את עמלק. יהושע לא קיים את זה בסוף, כי הוא לא גמר למחות את שבע אומות, הוא לא הזדרז מספיק, אז הקדוש ברוך הוא העניש אותו, והוא לא נתן לה לגמור את כיבוש הארץ, את משיח בסיני. אבל אני רוצה לומר פתרוש, השם הרי אמר משה ושים באוזני יהושע, ויהושע זה לא התקיים, אבל זה התקיים ביהושע אחר, ברבי יהושע, שרבי יהושע אומר שאסתר לא מכתבי הקודש, אז הוא מוחה את עמלק מתוך כתבי הקודש, מתוך הכתובים, שעמלק אינו חלק מהכתובים, אז בזה התקיים ששים באוזני יהושע, כי מכרו עמך יצאך עמלק. קופנים הדרגה הזאת של כוח הקודש של אורי ותמין צריכה את הלב של אהרון, בלי לב של אהרון אין את הדרגה הזאת של כוח הקודש, לב שכל כך נקי שלא רוצה שום דבר לעצמו אלא רק כבוד לאחיו, גאולה לעם ישראל כמובן, וכבוד לאחיו, לא לעצמו שום דבר, לא להרגיש שום קנאה בזה שהוא כאילו יורד מעיקר רמה לבירה עמיקתא, עד עכשיו הוא היה הכל במצרים, ועכשיו פתאום בא האח הצעיר ומקבל את כל הכבוד אהרון לא מוחה ולא כואב לו בכלל. זה הלב הטהור של אהרון, שזוכה להוריד בתמימות. באותו רגע אפילו אהרון לא היה צריך להיות כהן בכלל. רק אחר כך, אחרי שמשה בכל זאת רצה להשתמט מלכת מצרים, אז ויחה אף השם במשה, ויאמר לו אהרון אחיך הלוי ידעתי כי דבר הוא. אז מסבירים חז"ל שאני רציתי שאהרון יהיה לוי ואתה תהיה כהן. אז עכשיו בגלל שאתה כל כך מסרב ללכת למצרים, אז אהרון יהיה כהן ואתה תהיה לוי. לכן כאן כתוב על משה, על אהרון אחיך הלוי, שהוא היה מיועד להיות לוי, ועכשיו הוא יהיה הכהן ואתה תהיה הלוי. אבל כל זה, כל הזכות של אהרון נובעת בין השאר מהלב הטוב שלו. משה ואהרון שניהם מקנאים לכבוד ישראל. עם לב כזה אפשר להושיע את ישראל. הוא אומר דבר בשם אמרו, מביא גאולה לעולם. כי מי שאומר דבר לא בשם אמרו, משתדל לייחס לעצמו כבוד שלא מגיע לו, הוא לא רואה להביא גאולה לעולם. כך מסביר המהר"ל. אז אהרון הוא ראוי לגאולה, מפני שהוא לא מייחס לעצמו שום כבוד, הוא מוכן שכל הכבוד יהיה לאחיו, לעצמו לא יהיה שום כבוד. וכן משה רבנו, גם הוא לא רוצה לעצמו שום כבוד, הוא ענב מכל האדם, הוא רוצה שכל הכבוד יהיה לאחרים ולא לו. ולכן האחים הקדושים האלה הביאו את הגאולה לעולם. ואסתר, בגלל שאמרה למלך בשם מרדכי, לא ייחסה את הגאולה לעצמה, את הטובה לעצמה, שהיא כאילו מגלה למלך על בקתן ותרש, אלא אומרת בשם מרדכי, אז בזה בפועל היא הביאה את הגאולה לעולם.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.